טוב, התחלנו בפעם הקודמת את העניין של שינויים בהלכה, ואני רוצה קצת להמשיך את המהלך, היינו באמצע שלו. הבחנתי שם בין כמה התייחסויות אפשריות למסורת כלשהי. הלכה זו דוגמה, אבל הדיון הוא דיון מושגי, כללי יותר. אפשר בין ההתייחסויות השונות, מה שחשוב לענייננו כרגע זה שתיים, הרפורמית והשמרנות המדרשית, אוקיי? או כופר רפורמית, כרגע אני לא נכנס להבדל הזה, מול שמרנות מדרשית. ואמרתי שההבדל הוא, נגיד אם נחזור לדוגמת בגדי הים, אז ההבדל הוא שבמקרה של כופר או רפורמי, כן, משהו כזה, אז הוא לובש דובון כיכר. הוא לא מסביר מה התכוונו אבותינו ולמה עכשיו צריך ליישם את זה אחרת, קר לו וזה הכל. ובשמרן המדרשי הוא גם לובש דובון, מבחינת ההתנהגות זה נראה דומה, אבל ההנמקה שלו שונה. ההנמקה זה בגלל שהוא אומר שאבותינו בעצם הלכו עם בגד ים, כי זה היה הבגד שהתאים למזג האוויר. אצלנו, כשאנחנו באזור קר, הבגד שמתאים למזג האוויר זה מעיל. אז לכן אני הולך עם מעיל. מה ההבדל? שניהם הרי הולכים עם מעיל. השני מסביר למה ההליכה עם המעיל היא בעצם ההמשך של המסורת שקיבלנו מאבותינו. הוא כן מחויב לאותה מסורת, ולכן הוא צריך להסביר למה מה שהוא עושה מתאים למסורת, או ממשיך את המסורת. לעומת זאת, הכופר או הרפורמי או מי שלא מחויב, אז הוא לא יסביר מה עשו אבותינו ולמה עכשיו זה שונה. הוא קר לי, אני שם דובון. הוא לא תורח להסביר למה מה שהוא עושה ממשיך את מה שעשו אבותיו. משמע, הוא לא מחויב לזה. לא לגמרי מחויב לזה. כן, דיברנו על הבדלים קטנים, אבל זה לא פחות חשוב לענייננו כאן. זאת אומרת, שבסופו של דבר, אם אני רוצה לבחון האם מישהו שמרן או לא, אני לא יכול לבחון את זה דרך מה שהוא עושה. כי מה שהוא עושה לא מעיד בהכרח האם הוא שמרן או לא שמרן. השאלה איך הוא מנמק את מה שהוא עושה. ואת, אם הוא מביא מדרש, שקראתי מדרש, הכוונה ההסבר הזה שאמרתי, כן? בגד שמתאים למזג האוויר, אז הוא שמרן. אתה יכול להסכים עם המדרש, אתה יכול שלא להסכים עם המדרש, אבל עקרונית, הוא עם גישה שמרנית, הוא מחויב למסורת. כי עובדה שהוא מסביר את מה שהוא עושה, למה זה לדעתו מתאים למסורת. אתה יכול להגיד שלדעתך לא, בסדר. אבל הוא לשיטתו, זה כמו כל ויכוח, יש ויכוח בין פרשנויות, זה ויכוח. אבל מי שמתווכח איתי, אני לא אגיד שהוא לא מחויב להלכה. פשוט לא מסכים איתי בפרשנות ההלכה, או מה ההלכה אומרת. אוקיי, ויכוחים יש הרבה. אבל ברור שכל עוד אתה מציג מדרש, כל עוד אתה מסביר למה מה שאתה עושה מתאים להלכה, אתה מחויב להלכה. אוקיי? זה לעומת מי שלא טורח להסביר. פשוט אומר, אוקיי, לא מתאים לי עכשיו, אז גמרנו, אז אני לא עושה את זה. אז זה בעצם, הנקודה החשובה פה זה קיומו של המדרש. את המדרש בעצם הוא האינדיקציה לזה שמדובר בשמרן. למרות שהוא עושה אולי שינויים שנראים לנו לכאורה רפורמים, כופרים או איך שלא נסביר את זה. עכשיו, אני רוצה לדבר על המשמעות של המדרש הזה. כן? כשאני אומר, צריך ללכת עם מעיל, בגלל שהמסורת שלנו זה שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. או אם נחזור לדוגמה ההלכתית, תמשתי בדוגמה ההלכתית של הכשרת נשים לעדות. כן, שמישהו מעלה מדרש שמרני, הוא אומר שמה שהגמרא פסלה נשים לעדות, זה בגלל שבזמנה האנשים לא היו משכילות, או לא היו מעורבות בחיי החברה, הכלכלה וכדומה. לכן קשה לסמוך על העדות שלהם. ואמרתי שההצבעה על השינוי העובדתי הזה לא מספיקה כשלעצמה, אתה צריך להוסיף את עקרון הגשר, זוכרים? העיקרון שאומר לנו, אם העובדות הן כאלה, אז ההלכה היא כזאת. או לגבי המקרה הזה, אני צריך להוסיף את העיקרון שאומר שהפסול של נשים נבע מזה שהן לא היו משכילות. או לא היו מאורות בכלכלה. אוקיי? ועכשיו אני אומר, טוב, זה היה אז, היום הם כן מאורות, לכן צריך היום להכשיר אותם לעדות. זה כבר טיעון שלם. אפשר לא להסכים מההנחות שלו. יכול לבוא מישהו ולהגיד, לא נכון, לא חושב שהם נפסלו בגלל זה. אלא יש איזשהו פסול הגוף בנשים. בסדר? אוקיי, טענה. יש לנו ויכוח. אוקיי? אבל הוויכוח לא אומר שאחד מאיתנו לא שמרן. יש לנו ויכוח, כמו שיש ויכוחים פרשניים בהלכה באופן כללי. אוקיי? אז אני בעצם עושה מדרש שמרני, זה ממש כמו עם בגדי הים. אני אומר, מה שהגמרה פסלה זה בכלל לא פסלה נשים. היא פסלה קבוצות שלא מאורות, אין להם השכלה, לא מאורות בכלכלה. אז זה היה נשים, היום הנשים הם לא קבוצה כזאת. לכן היום הם לא פסולות. עכשיו תמיד יש חריגים כמובן, גם אז היו נשים שכן מאורות, היום יש נשים שלא מאורות וגם גברים. בסדר, אבל ההלכה מדברת על הקבוצה באופן כללי. תמיד יש מקרים חריגים, צריך לדון מה לעשות איתם. באופן עקרוני, כשאני מסביר הלכה, אני מסביר אותה על הקבוצה באופן כללי. ככה עובדות מערכות משפט. מערכות משפט עובדות עם כללים גורפים. יש מקרים מיוחדים, אני צריך לדון בהם לגופם, או שכן או שלא, אבל זה כרגע לא משנה, אוקיי? אז באופן כללי אני חושב שזה היה נכון, שנשים פעם לא היו משכילות ולא מאורות בחיים, והיום כן. באופן כללי זה ודאי נכון. אז יש מקום למדרש פרשנים, מדרש שמרני מהסוג הזה, אוקיי? מה אומר מי שמתנגד לשינוי הזה? עכשיו זה מאוד ברור, הוא הרי לא יתנגד לתיאור העובדתי, שנשים פעם לא היו משכילות ושנשים היום כן משכילות. אלה עובדות, קשה להתווכח איתן, אוקיי? אז מה הוא מתווכח? איננו הרואות שאם הוא מתווכח, ברור שיש פה עוד משהו חוץ מהעובדות. מה זה המשהו הנוסף? עקרון הגשר, הוא המדרש השמרני, נכון? שהוא אומר, אני לא חושב שנשים נפסלו בגלל חוסר השכלה, או בגלל שהן לא מאורות בכלכלה. אני חושב שזה פסול מסיבות אחרות, לא יודע. נשים דעתם קלה, לא יודע מה, או אין לי הסבר, אבל משהו אחר. זה אתה כתוב, טעם שאני לא מבין אותו, לא יודע אותו, בלי טעם, לא משנה כרגע, כל אחד זה תפיסותיו. ואז יש פה ויכוח, ושימו לב, הוויכוח נסוב איפה? על המדרש השמרני. שם הוויכוח. בדרך כלל הוויכוח הוא לא על העובדות. הרבה פעמים אנשים מתווכחו על העובדות סתם, כי הם לא מבינים שלא צריך להתווכח על העובדות כדי להיות שמרן. אז הוא מתעקש להיות שמרן, אז הוא מתווכח איתי על העובדות. אבל צריך להסביר לו, אתה יכול להתווכח איתי גם בלי להתווכח על עובדות. תתווכח על ההנחה הנורמטיבית שלי, לא על העובדות. ועל זה בוא ננהל ויכוח. עכשיו, איך עושים את זה? אני חושב שעל זה דיברתי, אני לא זוכר אם דיברתי. אם כן, אז הבאתי את הדוגמה של פסול רשע לעדות, שיש דיון בפוסקים, למה רשע פסול לעדות. יש כאלה שאומרים שזה חשש שקר. לא מאמין לו, הוא רשע, אז הוא יכול גם לשקר. אוקיי? אני לא מאמין לו, כיוון שכך הוא עד פסול. אפשרות אחרת, פסול הגוף. אין חשד שקר, או גם אם אין חשד שקר, הרשע פסול קטגורית. זה רק כתוב, לא משנה מאיזושהי סיבה שלא תהיה, אבל לא בגלל האמינות של העדות שלו. אוקיי? זה ויכוח. יש בשני שני צדדים, האחרונים דנים בזה. אפילו בראשונים קצת, אבל באחרונים עוד יותר. את הוויכוח הזה מנהלים באותה צורה שמנהלים כל ויכוח הלכתי, או עיוני, תלמודי. מה עושים? מביאים ראיות. למשל, יש כאלה שמביאים ראיה שאם נגיד אני אמצא באחד הראשונים, שרשע כשר לעדות אישה. עדות אישה זה להתיר אגונה, להינשא. כן? מישהו שאומר מת בעלה, יכולה להינשא. אז חז"ל עשו קולות גדולות בעדות אישה. למשל, מספיק עד אחד, לא צריך עד כשר. בניגוד לעיקר הדין, שני עדים, על פי שניים עדים יקום דבר. דבר שבערווה, כמו דבר שבממון, צריך שני עדים. אוקיי? אבל בעדות אישה, בגלל המצוקה, בגלל חזקת די קרומינסה, בעלם שלנו, כל מיני סיבות כאלה, חכמים הקלו. ואפשרו עדות של עד אחד, ואפילו עד פסול. אישה, כל דבר. מה קורה עם רשע? גם עד רשע זה בסדר? עד רשעים, עד אחד, לא משנה. זה השאלה. אם רשע זה בגלל חשד שקר, אנחנו לא מאמינים למה שהוא אומר, אז אין מה להקל לקבל עדות רשע בעדות אישה. הוא אומר שהבעל מת, אבל יכול להיות שהבעל לא מת. אם הוא חשוד לשקר, אין מקום לכולה לגבי חשדות שקר. לעומת זאת, אם זה פסול הגוף, אז זה פסול פורמלי. באופן עקרוני, מה שהוא אומר, אנחנו כן מקבלים. לפחות באופן הפשוט. אוקיי? אז מה? יש רק פסול פורמלי שהתורה אומרת, לא מקבלים רשע לעדות. נגיד, לא רוצים לתת לו מעמד לרשע. מי שעד, אתה מקבל אותו בבית הדין, אתה שומע אותו, אתה רושם דבריו בפרוטוקול, אתה פוסק הלכה על פי מה שהוא אמר. זה כבוד מסוים לתת לבן אדם. יכול שאנחנו לא רוצים לתת מעמד כזה לרשעים. למשל, סתם אני מציע אפשרות אחרת. אוקיי? ואז זה לא קשור לקבילות של העדות שלו. עכשיו, אם זה פסול הגוף, אז יש מקום להגיד שבעדות אישה, בגלל המצוקה, אנחנו מקילים. כי סוף סוף מה שהוא אומר, אנחנו מאמינים. אסור לקבל את זה, בעדות אישה הקלו. ביטרו על הפסולים הפורמליים. אבל אם זה חשד שקר, אז לא סביר שבעדות אישה יקלו בזה. אם בעלה לא מת, אני לא רוצה שהיא תינסה. כל הכבוד למצוקה, צריך שבעלה ימות כדי שהיא תינסה. אוקיי? אפשר להתווכח על זה דרך אגב, אבל לא משנה. למשל, אני מביא זה כדוגמה לראיות שהאחרונים מביאים בשאלה האם פסול רשע זה חשד שקר או פסול הגוף. באותה מידה יכולתי לדון בפסול של אישה. למשל, בעדות אישה, כדי להתיר אישה להינסה, מקבלים גם עדות של אישה. אם אישה באה ואומרת שמת בעלה, היא נאמנת. אז זה למשל ראיה לזה שהעדות של האישה היא לא בעיה של קבילות, היא לא בעיה של אמינות, אלא היא בעיה של קבילות. זאת אומרת, העדות לא קבילה, לא שאני לא מאמין לה. ולכן, אם יש מקום להקל, או צורך להקל, אז אני מבטר, כי זה רק בעיה פורמלית. אוקיי? אז למשל, אם מישהו יביא את הראיה הזאת, אז הנה הוא הצליח להראות שהשמרן הפשטי צודק. השמרן המדרשי לא צודק. אוקיי? כי יש לי ראיות שהפסול של האישה זה לא בגלל שהיא לא אמינה. נכון, אנשים היום יותר אמינות ממה שהם היו פעם. אבל גם פעם הם לא נפסלו בגלל חוסר אמינות. כי עובדה שבעדות אישה כן קיבלנו אותם. אז אם ככה, אז גם היום לא אמור להיות הבדל ממה שהיה פעם. כי ההבדל לגבי ההשכלה או העיסוקים הכלכליים לא רלוונטי לפסול של נשים. אז זה למשל דוגמה, עוד פעם אפשר להתווכח גם על זה, אבל זה למשל דוגמה לראיה שאפשר להביא כדי להכריע את השאלה הזאת. זו שאלה למדנית רגילה, שאנחנו עושים עליה דיונים בשיעורי עיון ולימוד עיון, ואפשר להכריע אותה כמו שאנחנו מכריעים שאלות אחרות. אין פה שום דבר בעייתי במיוחד. אתה יכול להגיד כך, אתה יכול להגיד אחרת, תביא ראיות, נדון, לא נסכים, נעשה הצבעה, לא משנה, כמו כל מחלוקת הלכתית. אין מה להיבהל מסוג כזה של מחלוקת, זה מה שאני רוצה לומר. גם אם השמרן הפשטי צודק, השמרן המדרשי הוא לא רפורמי. השמרן המדרשי מציע הצעה פרשנית אחרת. או לקבל, או שלא לקבל, נביא ראיות, הכל בסדר, ננהל דיון. או שנשכנע אחד, או שנשלא נשכנע. אין פה שום טענה שהיא לא לגיטימית. הכל בסדר. כמו שמי שאומר שרשע פסול לעדות בגלל חשד שקר, יכול להגיד למשל היום, שרשעים היום, רשעים הכוונה מחללי שבת, הם לא חשודים לשקר, כי הם אנשים טובים, הם לא עושים את מה שהם לא מאמינים בו, הם לא מאמינים בשמירת שבת, אבל את אמירת אמת הם כן מאמינים, אז זה שהוא מחלל שבת זה אומר שהוא גם משקר, למה, מה פתאום? באמת הרבה פוסקים בעניין הזה באמת אומרים את זה, גם להלכה, שרשעים היום אפשר לקבל את עדותם, ושאין חשד, אין חשד שקר במקרה הזה, אוקיי? אז לכן, כמובן, אתה מניח שרשע הוא חשוד בשקר. אפשר להתווכח על זה, אבל אני אומר, טיעון מהסוג הזה הוא טיעון שעולה בפוסקים בכל מיני הקשרים. שנייה אחת, אבל תנסו להעלות את זה ביחס לעדות אישה, לא יתנהל שום דיון. אתם מיד רפורמים מוקצים בחמת מיוס. זה ברור. לא יתנהל שום דיון. כי מעמד האישה זה נושא מאוד רגיש היום. והרבה מאוד מהוויכוחים מול רפורמים, או מול ליברלים, או איך שלא תקראו לזה, הם סביב מעמד האישה. ואז הפוסקים קיבלו פתאום איזושהי עמדה אוטומטית כזאת, אוטומטית נגד. הם לא ידונו בהצעה הזאת לגופה. אני חושב שזה לא נכון לעשות את זה, כמו ששמעתי בשיעור הקודם, יש איזה מחירים כבדים. אם זה נכון שצריך להכשיר אישה לעדות, יש איזה מחירים כבדים מאוד אם אתה לא מקבל את האישה. אתה מוציא דין מעוקל, דין לא נכון. זה מחיר הלכתי, לא רק מחיר מוסרי, או מחיר בשוויון האישה, או משהו כזה, שזה גם מחירים. אבל אני אומר, יש פה מחיר הלכתי. טוב, בצדק תשפוט עמיתך. אתה בעצם שופט משפט שהוא לא צדק. כן.
אני
גם אמרנו,
רשע,
זאת אומרת,
הרשע
הוא
מה פעם הייתה הגדרת הרשע ומה היא היום?
הגדרת רשע זה מי שעובר עליו שיש בו מלכות.
אז כולם בין מלכות.
לא כולם, מי שעובר עליו שיש בו מלכות.
כולם באיזה שלב בחיים שלהם עברו, יעברו, עברו על עצמי?
לא, אני לא חושב, לא. בטח לא באופן מזין
ולכב...
כן, בסדר, שוגג זה לא רשע. דבר על מישהו שהוא לא, לא, הוא לא... הוא יבוא גס בעבירות האלה, לא מישהו שבמקרה נכשל פעם.
ואדם שלא יודע, עכשיו הוא מגיד או לא שוגג?
מי שלא יודע? מדי ששוגג. שאלה אם זה שוגג הוא אפילו פחות מזה. כשנשבע, זה דיונים, כן.
אם דיברנו שלפעמים משהו שתגיע הוא מותר ולשיבתך הוא אסיר, אם אני אכלתי חלק מציאה מבשר שהוא לשיבתך אסיר.
מדי שאתה לא רשע, מה שאת אומרת? בטח שאני יכול. אתה לא רשע אם אתה אוכל משהו שהוא לשיטתך מותר. לשיטתך הלכתית, לא לשיטתך כי לא מעניין אותך ההלכה.
זה הלכתית.
בסדר, יש לך פרשנות אחרת בהלכה, בגלל זה אתה רשע? מה זאת אומרת, מה פתאום?
או אם זה הרבה
מידות
של מאוד...
מה? בית הלל חשבו שבית שמאי רשעים? או להפך? לא. יש להם שיטה אחרת. או שהם טועים, הכל טוב, אבל זה שאני חושב שהוא טועה, זה לא אומר שהוא רשע. אם נגיד יהיה פסק של הסנהדרין שהכריע את המחלוקת הזאת, והוא קבע הלכה, ומישהו ימשיך ויעשה את זה, זה משהו אחר. אז צריך להבין שההלכה הוכרעה, ואתה כבר לא יכול לנהוג כשיטתך. כל עוד זה לא הוכרע, יש פה שתי דעות. מה, זאת אומרת, איך אני יכול לקבוע שאתה רשע, בגלל שאני חושב משהו בהלכה כך, ואתה חושב אחרת. ברור. זה המשמעות של פסק. השאלה הזאת נסגרה. זהו. והוכרע. עכשיו, השאלה המעניינת יותר, הרי אמרתי גם בשיעור הקודם, אין דבר כזה באמת שמרנים פשטיים. אין, אף אחד בעולם הוא לא שמרן פשטי באמת. החרדים הכי גדולים, השמרנים הכי גדולים, הם שמרנים מדרשיים. אין מי שלא עושה שיקולים של התאמה למציאות, של ההלכה. תמיד, יש כאלה שעושים יותר, יש כאלה שעושים פחות, יותר רדיקלי, פחות רדיקלי, שלא שם מינונים. אבל בגדול, כולם עושים שיקולים כאלה. לכן אין באמת שמרן מדרשי. אני רוצה אבל לחדד, איפה בכל זאת יהיה ההבדל. אני בעצם עושה מדרש שמרני. נגיד, נחזור לדוגמה של הכשרת נשים עדו. אני אשתמש בה. אז אני מציע מדרש שאומר שמה שהתורה פסל, מה שחזל פסלו נשים לעדות, מן התורה, אבל חזל פסלו נשים לעדות, זה בגלל שהם לא היו משכילות. כן? אני אומר בקצרה, משכילות, יכולים להוסיף פה את המעורבות בחיים וכו'. לא היו משכילות. עכשיו, היום הם משכילות, ולכן אני טוען שהיום הדין הזה צריך להשתנות. בא מישהו מולי ואומר לי, לא, מה פתאום? נשים פסולות בפסול הגוף. לא בגלל פשט שקר. אוקיי? יש לנו עכשיו שתי הצעות פרשניות, נכון? ללכת עם בגד ים או ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. שתי הצעות. אתם נניח שהייתי מוצא ראיות לזה שנשים נפסלו בגלל שהעדות שלהם לא אמינה, לא קבילה. שמרן הפשטי אומר לא קבילה. שמרן המדרשי אומר לא אמינה. ולכן היום, כשזה כן אמין, אפשר לקבל את זה. שמרן הפשטי אומר, זה לא קביל, נקודה, לא קשור לחשדות, או היא כן אומרת אמת או לא, ולכן זה נשאר לא קביל גם היום. אז הוויכוח הוא בשאלה אם זה בעיית קבילות או בעיית אמינות. כן, בשפה המשפטית כך קוראים לזה היום. אז עכשיו השאלה היא, איך אנחנו מכריעים את הוויכוח הזה? זה לא רק שאלה של איך אנחנו מכריעים את הוויכוח, איך אני אוכיח לו שאני צודק, או שהוא יוכיח לי שהוא צודק. השאלה, איך אני עצמי מאמץ פרשנות כזאת, לא בוויכוח מול מישהו אחר. איך אני מחליט שנשים נפסלו לעדות בגלל זה. איך הגעתי למסקנה הזו? מבחינת עצמי, עוד לפני שאני משכנע מישהו אחר. הרי גם אני לא סתם מוציא דברים כי בא לי. אני צריך לעשות שיקול, להגיע למסקנות שלי, ואז להציג עמדה. עכשיו, איך אני עצמי הגעתי למסקנה הזאת? מאיפה אני יודע? אז אני אומר, אם יש לי ראיות מהתלמוד, מהסוג שהבאתי קודם, למשל, נמצא ראשונים שאומרים שאישה קשרה לעדות אישה. אישה יכולה להגיד שמת בעלה של אישה ולהתיר אותה להינשא. אז זה ראיה לזה שהעדות של אישה היא לא בעיה של אמינות, אלא בעיה של קבילות. למשל, או מישהו יגיד שאישה לא קשרה לעדות אישה, אז זה ראיה שזה בעיית אמינות, ולא בעיית קבילות, לא חשוב. אבל נביא ראיות. עכשיו, אם אנחנו נביא ראיות, הרי אף אחד לא יתווכח איתנו. לא יתווכח על הראיות, אבל עוד פעם, נגיד שהייתה לי ראיה טובה, מכריעה, אז אין שמרן פשטי שיתווכח איתי, כמו שאמרתי קודם, אין מישהו שהוא באמת שמרן פשטי. כל השאלה זה אם תשכנע אותו במדרש שלך. אם הוא יקבל את המדרש, כי גם הוא עושה מדרשים כאלה במקומות שהוא ישתכנע. כל השאלה זה אם תשכנע אותו. עכשיו, אם אני מביא ראיה מגמרא, מהראשונים, כך עובדת ההלכה, אין מי שלא יקבל את זה. זה לא מה שמבחין בין שמרן פשטי ושמרן מדרשי. השאלה הגדולה היא, זה הנקודה החשובה, מה קורה אם אין ראיות? יש ויכוח עכשיו, השאלה אם זה שמרן פשטי או שמרן מדרשי. אבל אין ראיות. אין, בכלל. לא מצאנו ראיות, לא לפה ולא לשם. מה עושים במצב כזה? עכשיו, לכאורה, כן?
אני חושב שאולי השאלה היא פה, איך אנחנו מניחים, למה הם מלכתחילה כבר יפסקו את ה...
כן,
זה כן. אני חושב שאומר אנשים רציונליים שיסתכלו על המצב ו...
לא, זה בתורה. יכול להגיד שהם דרשו מהתורה, ולכן, הם לא החליטו את זה בדעתם.
נכון, יחסית למצב הם יסתכלו, איפה אנחנו יכולים לעשות סימוכים מהתורה ככה וככה, כדי שנוכל לפסוק פה. אז אנחנו בעצם עושים פה את אותו תהליך שלנו עושים.
לא, אבל אני אומר עוד פעם, יכול להיות שמה שהם עשו לא התחיל מסברה, כך איתן השמרן הפשטי. להם למדו את הפסוק בתורה, ועמדו שני אנשים אשר להם הרי לפני השם, הם דרשו אנשים ולא אנשים, לכן פסלו אנשים לעדות, לא בגלל איזשהו היגיון שהיה מאחורי זה.
לא, אבל גם ניפו שהתורה שנותן, הוא נותן אותה לבני אדם עציר שחיים בעולם הזה. זאת אומרת, הוא מניף, הוא בונה אותה על פי השיקולים האנושיים ולא על פי השיקולים.
מי אמר? לא, הם לא קוראים את הפסוק והם לומדים, אנשים ולא אנשים, זה הכל. ולכן הקדוש ברוך הוא פסל אנשים, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שכהנים יעבדו בבית המקדש ולא ישראלים. למה? אין לי מושג. וזה מה שהוא רוצה. אוקיי? אני לא אגיד שפעם עבדו הכהנים והיום יכולים לעבוד גם ישראלים. אין לי סיבה לעשות מדרש. אני לא... למה? למה? מה השתנה מפעם להיום? זה שאני לא מבין משהו, זה לא אומר שהוא לא נכון. זה אני לא מבין, לא כל דבר אני מבין. שאלה היא, מה קורה כשאני כן מציע הצעה שיש בה הבנה? אני מציע הצעה להבין למה התורה פסלה אנשים. למה? כי הם לא היו משכילות. מישהו אחר אומר לי, מה פתאום? התורה פסלה אנשים ולא אנשים. לא יודע למה. גזרת הכתוב. לא דרשינן תמה דקרא בכלל, כן? דיברנו על זה פעם קודמת שהמדרשים, זה בכלל לא נכון ליישם את זה, אבל לא משנה, זה הטוען השמרן הפשטי. איך אנחנו מכריעים דבר כזה? כאן נמצא ההבדל בין שמרן מדרשי לשמרן פשטי, לא כשיש ראיות, כשיש ראיות כולם מקבלים. אין מי שלא מקבל מדרשים מהסוג הזה, כשיש לנו ראיות מהגמרא, מהראשונים, מהאחרונים, כולם מקבלו את זה. אני שואל, אבל מה קורה כשאין ראיות? עכשיו, זו נקודה מעניינת, כי תנסו לחשוב רגע, נגיד שהבאתי לכם ראייה, נגיד שמצאתי, אני לא יודע מה, הר"ן, כותב שרשע כשר לעדות אישה. אוקיי? נניח. אז יש לי ראייה מהר"ן, שרשע, כל הפסול שלו זה בגלל, לא בגלל חשד שקר, זה פסול הגוף.
מה?
בדיוק.
לאחורה.
בדיוק. את השאלה היא, אוקיי, יפה מאוד, אז לי יש ראייה. אבל הר"ן, איך הוא אימץ את הפרשנות הזאת? עכשיו, הוא לא מביא ראיות מהגאונים, אני לא יודע ממי. גם לא מהגמרא. הוא קרא את הגמרא כך. אז בעצם הוא עצמו עשה פה מדרש שמרני בלי ראיות. זאת אומרת, ממני לבקשים, כשאני עושה מדרש שמרני, תביא לי ראיות. אבל שימו לב שהראיה שאותה אני מביא לכם, זה ממישהו שהוא עצמו עשה מדרש שמרני בלי ראיות. כך שהדרישה הזאת שתמיד תהיינה ראיות, בעיניי לא מחזיקה מים בכלל. אז איך זה בכל זאת עובד?
אנחנו מתייחסים לסמכויות האלה, כסמכויות...
מה זה סמכות? מה, הוא היה סנהדרין, הר"ן? איזה סמכות? אין לו שום סמכות. הוא פרשן, ראשון, חשוב, הכל טוב. אין לו שום סמכות, מה זה סנהדרין?
זה פסיכולוגיה שלנו.
פסיכולוגיה לא מעניין אותי, אני שואל מהות.
אם שנינו מסכימים שיש לו סמכות כלשהי, אז...
אנחנו לא מסכימים. ברור, אבל למה להסכים? מאיפה באה הסמכות הזאת? אז עכשיו אני מסכים שלי יש סמכות. זאת אומרת, עזוב תרן, אני אומר שלי יש סמכות. אז הנה, עכשיו אני מבין ככה, ולכן אני קובע כך. אתה חושב שאין לי סמכות? אל תקבל, אין בעיה. אבל אני חושב שיש לי. אתה לא יכול להראות, זה לא מחזיק מים. אם אתה אומר לי, תראה, זה סנהדרין. סנהדרין, כתוב לא תסור, התורה נותנת להם סמכות. זה בסדר גמור. אבל הר"ן הוא לא היה סנהדרין, הוא היה, לא יודע, מעל 1,000 שנה אחרי שהיה סנהדרין. אז מה אתה מביא ממנו? מה אתה יכול ללמוד ממנו? הוא עצמו עשה את המדרש הזה בלי ראיות. אז איך אתה יכול להגיד שתמיד בשביל לעשות מדרש כזה צריך להביא ראיות? גם הראיות שאני אביא לך זה יהיה ממישהו שעשה את זה בלי ראיות.
פה כבר נכנס רציונל השיקול האנושי, שבעצם מחפש סוג של רציונל אנושי מאחורי הפסיקה הגמרתית. זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים רק אי פסקנטו על פי פסוק, אלא יש פה סוג של רציונל אנושי שנכנס לתמונה ופוסק כבר על פי המצב. אז מתוך זה אני...
לא הבנתי.
זאת אומרת שאני לא מוצא ראיות, אז מה אני נכנע, ננסה להיכנס לראש הגמרא ולמדרגה, כבר במציאות הזאת.
זה ההצעה שלי, ההצעה שלי זה שהגמרא דיברה על מציאות מסוימת, במציאות היום זה משתנה. השמרן הפשטי עומד מולי ואומר לי לא נכון. עכשיו אני שואל, איך מכריעים? או איך אני הגעתי למסקנה שעמדתי היא כזאת? אולי באמת השמרן הפשטי צודק. איך, למה, על סמך מה אני הגעתי לעמדה של השמרן המדרשי, בהקשר הזה. זו השאלה שלי.
כן, הבעיה כדי, לא, הבעיה היחידה כדי לפתור את כל
ה... לא, לא, אני לא בא לפתור שום דבר. אני לא בא לפתור כלום. אני שואל מה האמת.
שומעים לפי הספר הפשוט, ומי שהולך נגד זה, הוא צריך להביא
ראיות. אה, דיברנו על זה? אני כבר לא זכרתי.
הבאת את זה.
אה, אוקיי. אז מה שאני רוצה לומר באמת זה שני דברים. לכאורה, הכלל הפשוט הוא שב ואל תעשה עדיף. כל המשנה ידוע לתחתונה, כל מיני ביטויים מהסוג הזה, אין ספק מוציא מדי ודאי. אתם יכולים להביא כל מיני פתגמים כאלה שכולם בעצם מתכוונים למשהו דומה מאוד. יש, לא, יש מצב נתון, יש מצב נתון. אתה רוצה לשנות אותו? מי שרוצה לשנות, הוא צריך להביא את הראיה. לא הבאת הראיה, נשארים חזקה כמה הייתה, כמו שהגמרא אומרת בכל מקום. אוקיי? לכאורה זה טיעון חזק מאוד. זאת אומרת, אם אין לי ראיות למדרש השמרני שלי, אז צריך להשאיר את המצב כמו שהוא היה. מי שרוצה לשנות, נטל הראיה הוא עליו. זה התפיסה הפשוטה. אבל, זה לא מדויק. ממש טור שאני כותב עכשיו לאתר, פתאום אני באמצע שלו, לא זכרתי שאני. כן. יש פה שתי נקודות חשובות לקחת בחשבון. נקודה אחת, זה נקודת ההיגיון, והנקודה השנייה זה נקודת המחיר. זאת אומרת, כשאתה אומר שב ואל תעשה עדיף, אתה בעצם אומר לי שתבחר את האופציה הפחות מסוכנת. לך על בטוח. אבל פה במקרה הזה אין ללכת על בטוח. כמו שאמרתי, אם נכשיר נשים לעדות, והאמת היא שאסור להכשיר אותן לעדות, אז כמובן עברנו על רצון התורה, הכשרנו עד פסול לעדות. אם נשים, האמת היא שנשים צריכות להיות כשרות לעדות ואנחנו פוסלים אותן, הוצאנו דין מעוקל. נכון? אז יש מחירים לשני הכיוונים. וכיוון שיש מחירים לשני הכיוונים, אז אתה לא יכול להגיד לי בוא תלך על בטוח. להפך, תבדוק אולי איפה המחיר יותר כבד. עכשיו, אם נשים כשרות לעדות, ואתה פסלת אותן, מה המחיר? המחיר הוא שעברת על רצון התורה. כי התורה רצתה שלא תקבל עדות אישה, ואתה כן קיבל. נכון? אם האמת היא שאישה כשרה לעדות, ואתה לא מקבל אותה, הסיכון שלוקח השמרן הפשטי, מה הבעיה פה? שני דברים. א', הוא לא מקיים את רצון התורה. כי התורה אומרת שנשים כשרות לעדות. אמרתי, מי שלובש בגד ים, יכול להיות שהוא פושע. לפי השמרן המדרשי, אוקיי? אבל פה יש עוד בעיה, אתה מוציא משפט מעוקל. אז אם הייתי צריך להשוות בין שני המחירים האלה, אני חושב שהמחיר של השמרן הפשטי יותר כבד מהמחיר של השמרן המדרשי. אם הוא טועה, אם הוא טועה, זה תמיד שאלה מי טועה, אני לא יודע. אבל על הצד שהשמרן המדרשי צודק והפשטי טועה, המחיר יותר כבד, מאשר אם נעשה כמו השמרן המדרשי ואנחנו טועים. ושהדין לפחות לא יוצא מעוקל, אני הרי יודע, האישה היא נאמנה בעדות שלה. אולי אסור לי לקבל אותה מבחינת ההלכה, אבל מה שפסקתי זה דין אמיתי, כי האישה הנאמנה. עובדתית אני יודע שהאישה הנאמנה, אוקיי? אתה רק יכול להגיד בסדר, אבל יש איזושהי סיבה אחרת שבגללה התורה אמרה, אל תקבל את העדות שלה למרות שהיא נאמנה. ואז על זה עברתי, אז זה לא בסדר, עברתי על רצון התורה. אבל אם ההפך הוא הנכון, אז א', עברתי על רצון התורה, ב', הוצאתי דין מעוקל. כי פסקתי דין שאני יודע שהוא לא נכון. אני יודע, יש לי עדות אישה שהוא רצח. ואם אני מאמין לה, אז אני אומר, אז האמת היא שהוא רצח. עכשיו אני יוציא אותו לחופשי. אז לכן אני חושב ששיקול המחיר זה השיקול הראשון שעולה כאן. שיקול שני זה השיקול של ההיגיון. מה שאני בעצם רוצה לומר זה, כשאומרים שב ואל תעשה עדיף, תמיד הריח של האמירה הזאת זה בוא נלך על בטוח. בוא עזוב, אתה רוצה לשנות, לך תדע, אולי אתה טועה, אולי אתה... בסדר, אז אין דבר כזה על בטוח, כי אם אתה לא תשנה גם כן אולי אתה טועה. יש פה ויכוח מי צודק ומי טועה. זה לא שמי שהולך כמו שהיה הוא הולך על בטוח, ומי שהולך לא כמו שהיה אולי הוא צודק, אולי הוא טועה. אם השמרן המדרשי צודק, אז השמרן הפשטי טועה. אין פה, זה משחק סכום אפס. אין פה, לא יכול להיות ששניהם צודקים. אם השמרן המדרשי צודק, השמרן הפשטי טועה. אוקיי? לכן אין פה דבר כזה של ללכת על בטוח. אתה צריך לקבל החלטות. אגב, זה בדיני ספקות, למשל, יש מצב כזה, יש הגמרא בבדיחה בישיבות. הגמרא בכתובות מדברת על מי שמצא תינוק מושלך. מצאת תינוק זרוק ברחוב. מה עושים איתו? הוא יהודי, הוא גוי, איך מגדלים אותו, הוא חייב במצוות, צריך גיור, מה עושים? אז הגמרא אומרת, זה תלוי ברוב התושבים באותו מקום. אם רוב התושבים באותו מקום גויים, אז הוא בחזקת גוי. אם רוב התושבים באותו מקום יהודי, הוא בחזקת יהודי. תראה את הגמרא, מה עם מחצה על מחצה? אם יש חצי חצי. אז הגמרא אומרת, ספק. כל פעם נלך לפי דיני ספקות. אז בישיבות תמיד שואלים, מה הוא יעשה לגבי לימוד תורה? כי הרי בכל מצב של ספק, תמיד יש צד של חומה, וצד של כולה, אז תלך לחומה. נגיד, אם מותר לו לאכול חזיר, אסור לו, כי יש צד שהוא יהודי, הצד שהוא גוי מותר לו, הצד שהוא יהודי אסור לו, לא הולך לחומה, שלא יאכל חזיר, נכון? כל מיני דברים מהסוג, אז אתה הולך לחומה, בקיצור. אבל יש שאלות שלגביהם אין חומה. מה קורה עם לימוד תורה? לימוד תורה בתור יהודי הוא חייב. בתור גוי אסור לו, לא שהוא לא חייב. אם זה היה רק לא חייב, שילמד תורה. אבל לא, בתור גוי זה איסור. אז מה עושים? פה אין דבר כזה ללכת לחומרה, או במילים אחרות, אין דבר כזה ללכת על בטוח בסוג כזה של שאלה. לא בכל שאלה יש דרך אחת שהיא על בטוח, והדרך השנייה היא מסופקת. ואז אני אומר, אין ספק מוציא מידי ודאי. לא, יש לפעמים מצב שכל אחת מהדרכים יש לה מחירים. שום דרך היא לא על בטוח. ואז אתה צריך לשאול את עצמך, איזה מחיר יותר כבד? אני לא יודע. אני חושב שאם על הצד שהאישה קשרה לעדות ואתה פוסל אותה, בעיניי זה נראה לי מחיר יותר כבד. שאני לא יודע, אולי יש משהו עלום שאני לא מכיר אותו, אבל על פניו זה נראה לי מחיר יותר כבד. בסדר, זה דיון אחד. אבל מעבר לזה אני אומר, מה שאתה אמרת קודם, הרי אני מציע הסבר הגיוני. למה התורה פסלה אנשים לעדות? אוקיי? הסבר הגיוני הוא כי הם לא משכילות. מישהו אחר בא ואומר לי, תראה, ואולי אתה לא צודק. הוא לא מציע הסבר אחר. אם הוא מציע הסבר אחר, הוא גם הגיוני, טוב, יש לי ספק. איזה מההסברים נכון? הוא לא מציע הסבר אחר, הוא רק אומר, אולי ההסבר שלך לא נכון. אז מה אם ההסבר שלי אולי לא נכון? אולי לא, ואולי כן, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? כל פעם שאני מציע איזשהו הסבר הגיוני בהלכה, או בלימוד שיש לנו, תמיד יכול לבוא מישהו להגיד, כן, אבל אולי ההסבר שלך לא נכון. אם אתה לא מראה לי מה לא נכון בו, ואתה לא מציע לי אלטרנטיבה, שגם היא יכולה להיות הסבר, ואז באמת שאלה, איזה מההסברים נכון? אתה לא מציע אלטרנטיבה, אתה רק אומר שאלה ספקנית כזאת, אולי הוא לא נכון. אז אולי הוא לא נכון. אולי, נטל הראיה הוא עליך. אוקיי? אז לכן הפתרון ששב ואל תעשה עדיף, ומי שמשנה ידו על התחתונה, הוא צריך להביא את הראיות, הוא לא נכון במקרה הזה. זה טעות. גם בשאלת המחיר, וגם בגלל שאלת ההיגיון. אני מציע תזה הגיונית. אתה כנגדי לא מציע תזה אחרת. טוב, אבל אולי זה לא נכון. יכול להיות, אתה צודק, אבל זה נראה לי הגיוני, אין לי שום סיבה להניח שזה לא נכון, אז למה שאני אכנס לספק? מה, אני חייב להיכנס לספק בכוח? אם אין לי ספק, אז אין לי ספק. כמו הסיפור על רבי יונתן אייבשיץ, אני חושב שסיפרתי אותו פעם, שבא אליו הכומר ואומר לו, למה אתם לא הולכים אחרינו? הרי אנחנו הרוב, כתוב בתורה אחרי רבים להטות, הנוצרים, כן? אז הוא אומר, מקום שלי בספק, אני הולך אחרי הרוב, אם אין לי ספק, אני לא הולך אחרי הרוב. זה תשובה רצינית, אגב, זה לא תשובה, זה לא בדיחה. כן, אם יש לי חתיכת בשר בשוק, יש 9 חנויות כשרות ואחת טרפה. אז הדין, מעיקר הדין היא כשרה. נכון? או מה עם 9 חנויות טרפה ואחת כשרה? מעיקר הדין היא טרפה. נכון? מצאתי חתיכת בשר עם פלומבה של כשרות מעודרת. ויש בעיר 9 חנויות טריפה ואחת כשרה. מה הדין? ודאי שכשר. למה? יש רוב החנויות טריפות. כי אין לי ספק. כשיש לי ספק, אני הולך אחרי הרוב. אם אין לי ספק, אני לא צריך כללים מה עושים במצב של ספק, אם אין לי ספק. עכשיו, אם יש לי הסבר הגיוני, אתה אומר לי, למה אתה לא בספק? למה שאני אהיה בספק? תציע לי הסבר אחר, תסביר מה לא בסדר בהסבר שלי. בסדר גמור, צריך לדון. סתם לשאול, אבל אולי אתה לא צודק. בסדר, אולי אני לא צודק, למה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? אין לדיין, אלא מה שאין עברות. יש החזון איש, בכמה מקומות, אבל במקום אחד שאני זוכר עכשיו, מחדש חידוש מאוד מעניין. דיברנו על הסוגיה הזאת של חזקה אין אדם פה, לא, זה בעצם, כמה זה גם עולה, אבל הוא מדבר על ממון שהזיק. עכשיו, יש מחלוקת באחרונים, חקירה, בשאלה למה אני צריך לשלם כשממוני הזיק. האם אני צריך לשלם כי התרשלתי בשמירה? עונש או סנקציה, זה שלא שמרתי כמו שצריך, אז צריך לשלם. או שלא, אני צריך לשלם בגלל שממוני הזיק, אני אחראי למה שממוני עשה. אם שמרתי כמו שצריך, פותרים אותי. לא חוסר השמירה, זה העילה המחייבת בנזק, אלא עצם העובדה שזה ממוני. אם שמרתי כמו שצריך, פותרים אותי, כי אני אנוס. אוקיי? מחלוקת. או שני צדדים. מה הנפקמינה? אומרים תמיד, נפקמינה זה מחלוקת הפני יהושע וחזון איש. בשאלה של על מי נטל הראיה. מה זאת אומרת? נגיד שהבהמה שלי הזיקה את הבהמה שלך. וזה ברור. יש שני עדים, ראו שהבהמה שלי הזיקה את הבהמה שלך. אבל אני טוען ששמרתי כמו שצריך. אז אני פטור, כי אני אנוס. ואתה טוען שלא. אתה אפילו טוען את זה בשמה, כי אתה לא יכול לדעת, בדרך כלל אתה לא יודע איך שמעתי על בהמה שלי, אתה במקום אחר, הבהמה שלי פתאום מופיע שם והזיקה לך, אבל אתה לא יודע אם אני שמרתי, אבל נגיד אתה טוען טענה שאני לא שמעתי כמו שצריך, אתה יודע? אפילו אם ראית, טענה בריא, שלא שמעתי כמו שצריך. יש לנו עכשיו ויכוח, האם שמעתי כמו שצריך או לא. מי נטל הראיה? מי ישלם אם אין ראיות? לכאורה מוציא מחברו עליו הראיה. אתה רוצה שאני אשלם לך, אז אתה מוציא. אבי ראיות, שלא שמרתי כמו שצריך. הפני יהושע והחזון איש חולקים בזה. הפני יהושע טוען שבאמת אתה צריך להביא את הראיה. והחזון איש טוען שאני צריך להביא את הראיה, ששמרתי. אתה צריך להביא ראיה שלא שמרתי, או אני צריך להביא ראיה שכן שמרתי. בדרך כלל תולים את המחלוקת הזאת בחקירה שאמרתי קודם. למה? כי אם עילת החיוב זה שהתרשלתי בשמירה, כל עוד לא הוכחת שבכלל יש עילת חיוב, שהתרשלתי בשמירה, אין שום חיוב. ברור שאתה צריך להביא את הראיות. אם לא התרשלתי בשמירה, אין בכלל סיבה לחייב אותי. אם אתה רוצה להוציא ממני כסף, תביא ראיות שהתרשלתי. אבל אם עילת החיוב היא עצם עובדה שממוני הזיק, אם שמרתי כמו שצריך, אז אני אפטר. אתה יודע, קודם כל ידוע שהבימה שלי הזיק, אז קודם כל אני חייב. אבל אני רוצה להיפטר בטענה ששמרתי כמו שצריך. תביא ראיות ששמעת כמו שצריך. נטל הראיה הוא עליי. אז לכאורה החזון איש תופס שהמחייב זה עצם העובדה שממוני הזיק, והפני יהושע טוען שהמחייב הוא הרשלנות בשמירה. ככה כל שיעור פתיחה ובבא קמא בישיבות תשמעו את הנפקמינה הזאת עם החקירה הזאת, תמיד. לא נכון. פשוט לא נכון. כל אלה שמביאים את הנפקמינה הזאת לא קראו את החזון איש. וגם אני הבאתי את הנפקמינה הזאת תמיד כמו כולם, חזרתי כמו טוקי אחרי כולם, עד שהראש הישיבה בירוחם, הרב בלומנצווייג, בא אליי ואומר לי, תגיד, קראת את החזון איש? מראה לי שכתוב בחזון איש לא כך. החזון איש אומר, שלמה נטל הראיה הוא עליי? בגלל שמה שאני טוען הוא לא סביר. אני אומר ששמרתי כמו שצריך, ובכל זאת הבהמה הזיקה. זה לא סביר. יכול לקרות, אבל לא סביר. זה כל הרעיון של לשמור. הרעיון של לשמור זה שאם אתה שומר, כנראה לא יקרה נזק. נכון? אם אתה אומר ששמרת, ובכל זאת הבהמה הזיקה, זה לא סביר. טוב, האם מספיק הלא סביר הזה כדי להוציא ממני כסף? ואתה מוציא מחברות, תביא ראיות. תשובה היא כן. ואת החזון איש טוען, שאם אני טוען טענה לא סבירה, אני מפסיק להיות מוחזק. כמו שאין חזקה בלי טענה, או מוחזקות. אתה לא יכול להיות מוחזק אם אין לך טענה, אתה לא יכול להיות מוחזק גם אם יש לך טענה גרועה. ולכן הוא הופך להיות המוחזק, ונטל הראיה הוא עליך. אם אתה תביא ראיות ששמרת כמו שצריך, אין בעיה, אתה תיפטר. ואתה צריך להביא את הראיה. שהיה פה נזק, לא סביר שהיה פה נזק למרות ששמרת. מה זה אומר בעצם? זה אומר שכאשר אתה טוען טענה לא סבירה, אפילו אם אתה מוחזק, איבדת את היתרון שלך. הצד השני מקבל את היתרון. זה בדיוק מה שאני אומר כאן. אני מציע הצעה סבירה, איך מסבירים שנשים פסולות לעדות, כי הן לא היו משכילות. בא מישהו אחר ואומר, כן, אבל אולי לא. אולי יש איזה, לא יודע, טעם אחר, אין טעם, לא יודע בדיוק, משהו אחר. אוקיי? על מי נטל ראיה? אני מציע הסבר סביר. הוא מציע, אולי, לא, הוא לא מציע כלום. הוא רק אומר, אולי יש משהו אחר. תביא ראיות. כמו שזה משנה את המוחזקות בממונות, זה משנה גם את החזקה כמה איתה. שמעתי קודם שיש חזקה כמה איתה, מי שרוצה לשנות אותה צריך להביא ראיות. עד אחד, לא משנה, תביא איזושהי ראיה, אלא שנשנה את החזקה. אומר, לא. במקום שבו הטענה שזה לא השתנה היא לא סבירה, נטל הראיה הוא על מי שאומר שזה לא השתנה. לא על מי שזה אומר שכן השתנה. אוקיי? ולכן האינסטינקט הזה שאומר שאם אין ראיות למדרש השמרני, אז יושב אל תעשה עדיף, או המשנה ידוע לתחתונה, לא נכון. אוקיי. אז עכשיו פה, זה יהיה ההבדל בין שמרן מדרשי לשמרן פשטי. ההבדל הוא לא במקום שיש לי ראיות למדרש השמרני שלי. זה גם כל שמרנים מקבלו את הראיות האלה. כולם מקבלים כשיש ראיה מראשונים או מהגמרא או מה שלא יהיה. כולם מקבלים, אנחנו נשנה הלכה אם יש ראיות מהגמרא ומהראשונים. הוויכוח הגדול הוא מתי שאין ראיות. והשמרן המדרשי יטען למרות שאין ראיות. אם אני מציע הצעה הגיונית ולך אין פרחה עליה ואתה לא מציע אלטרנטיבה אחרת, אז אני צודק, עד שאתה לא תביא ראיות. זה השמרן המדרשי. שמרן הפשטי מתעקש ואומר, לא, גם ככה אתה צריך להביא את הראיות. אחרת צריך להשאיר את הדין כפי שהוא היה. אתם כבר מבינים שברגע שזה מוצג כך, אז זה באמת עמדה לא הגיונית. שמרנות הפשטית. למה שאנחנו נשאר כשאני מציע הסבר הגיוני ואתה לא מציע שום אלטרנטיבה? ולא מציע שום פרחה בהסבר שלי. למה להניח שמי שמציע הסבר הגיוני אולי הוא לא צודק? מה זה אולי הוא לא צודק? תמיד אנחנו עובדים עם ההיגיון שלנו, נכון? אולי אני לא צודק. בשביל להגיד שאני לא צודק, אתה צריך להביא פרחה, משהו לא הגיוני במה שאתה אומר. תסביר לי, מה לא הגיוני? או תציע לי הסבר אלטרנטיבי. מי אמר שההסבר הזה, נכון? יש פה הסבר אחר שגם הוא יכול להיות. תדר גמור, זה בסדר. אתה לא יכול להגיד לי, אני מציע הסבר הגיוני, אין לך הסבר אחר, אתה לא רוצה פרחה להסבר שלי, אבל אולי הוא לא נכון. אין שום דבר, אז תביא ראיות. יש כל מיני תזה בשם הגרא, כן, על טעמים נסתרים, שלא משנים את ההלכות, למרות שאנחנו הגענו למסקנה מהטעם, כי יש עוד טעמים נסתרים שאנחנו לא יודעים. בעיניי הוא חשוף לאותה מתקפה. נוכיח שיש טעמים נסתרים. מי אמר שיש? לא מבין את ההיגיון שבזה. זה כמו להסביר, מי שלא דורש טעם הדקרה, מה ההסבר המקובל, למה לא דורש, יודעים מה זה טעם הדקרה? כשאני קורא פסוק, שדיברתי על זה פעם קודמת, כשאני קורא פסוק, אז אנחנו לא מפרשים את הפסוק פרשנות תכליתית, מה שנקרא היום בלשון המשפטית. אנחנו לא אומרים, הפסוק בא להשיג משהו, ולכן בסיטואציה הזאת שהוא לא משיג את זה, אז הדין לא חל, או הדין חל אחרת, או משהו. אנחנו לא הולכים על פי הטעמים, אוקיי? למשל, לא תחבול בגד אלמנה, כן, אסור לקחת משכון מאלמנה, אלמנה לבתה ממני כסף. התורה אוסרת לקחת ממנה משכון. אוקיי? עכשיו יש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה אם דורשים טעם הדקרה. מה זאת אומרת? יכול להיות שאנחנו נגיד, אלמנה עשירה, אתה כן יכול לקחת משכון. אלמנה ענייה, לא. יחסים עליה, לא. לא דורשים טעם הדקרה. אם התורה אמרה אלמנה, זה אלמנה. לא משנה טעם הדקרה. הטעמים שלך לא מעניינים, לא דורשים טעם הדקרה. רוב המפרשים מסבירים למה לא דורשים טעם הדקרה, כי אולי אתה טועה. איך אתה יודע? מאיפה אתה יודע שזה הטעם של הפסוק? אולי יש טעם אחר. אבל אתם מבינים שזה בדיוק, זה לא הגיוני בדיוק כמו שאמרתי עכשיו. אני מציע לך הסבר הגיוני. תשים על האלמנה, כי היא מסכנה. אין לה כסף. נכון, זה מצב של הרבה אלמנות, הוא מצב קשה, אין להם בעל, אין מי שיפרנס אותם, בטח בזמן עבר שעוד נשים לא היו פרנסות את עצמן, הם במצב קשה, זה ברור. עכשיו, אני לא יודע אם זה טעם התורה או לא, אבל זה טעם מאוד הגיוני קודם כל. אתה טוען שיש משהו אחר? תביא ראיות אתה, לא אני. אני מציע הסבר הגיוני. או במילים אחרות אני אגיד את זה, אתה אומר שלא דורשים טעם הדקרה כי אולי אני טועה? אולי אני צודק? למה להשאיר את הדין כמו שאתה חושב? אין את החשש שמה אתה טועה. יש רק את החשש שמה אני טועה. הרי אם אני צודק, אתה טועה. אם אתה צודק, אני טועה. זה סימטרי לגמרי. ויש לנו איזושהי נטייה לחשוב, בראשונים ובאחרונים אפשר לראות את זה. וזה פשוט לא הגיוני. שמי שממשיך את המצב העכשווי, הוא לא טועה. מי שמשנה, לך תדע, אולי הוא צודק, אולי לא, אין ספק מוציא מדי ודאי. אין לזה שחר. אם ההצעה לשינוי צודקת, אז ההצעה לשמור, תורה. ולהפך, אין פה משחק, זה או זה או זה. אוקיי? אז לכן הטענה שלי זה שהשמרן המדרשי, הדרך שלו הרבה יותר הגיונית. הרבה יותר הגיונית לא רק בהצעה שהוא מציע לפרש את הפסוק, אלא גם באיך הוא מתייחס להצעה הזאת, מול האלטרנטיבה שאולי יש, אולי זה לא נכון. אולי יש טעם אחר. הרבה יותר הגיוני של השמרן הפשוטי. אבל כאן רוב האנשים הם שמרנים פשוטיים.
אז מה מוצא לכם בעיניך לגבי אם דורשים טעם הנקרא? מה הוא הסבר?
כתבתי את זה מאמר, אני יכול להגיד לך בקצרה, אני אגיד לך. קודם כל זה נאמר רק על דברים שכתובים מפורש בפסוק. כל דבר שיוצא מדרשה זה בכלל לא רלוונטי. אחרי זה הסותר את מה שאני אומר עכשיו. אם לא דורשים טעם הדקרה, אז אי אפשר לעשות מדרש שמרני, כי זו דרישה טעם הדקרה. דברים שכתובים מפורש בתורה, אז באמת לא דורשים טעם הדקרה, כמו שהראש כותב שמקום שהטעם מובן מאליו, אז כן דורשים. ראש הוא מציע בדף צדיק, תוספות ראש. אני טענתי, קודם כל אפשר להביא ראיות מהרמב״ם, שהוא לומד את המשנה בסנהדרין, בדף כף א', שלא דורשים טעם הדקרה גם במקום שהטעם כתוב במפורש בפסוק. למשל, לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. שם הטעם של האיסור של המלך להרבות לו נשים, כתוב במפורש בפסוק. אז שם אין טעות. התורה עצמה אמרה מה הטעם. למה לא דורשים טעם הדקרה? נגיד שהוא מרבה לו נשים צדיקות, שלא יסירו את לבבו. זה הגמרא מביאה את זה בתור נפקא מינה. אוקיי? מה הבעיה? לא יסירו את לבבו, הכל בסדר. אתה לא יכול להגיד לי שאולי אני טועה, כי התורה עצמה אמרה שזה הטעם. למה לא דורשים טעם הדקרה במצב כזה? אני רוצה לטעון, מתי אתה דורש טעם הדקרה? מתי שהלשון של הפסוק מובילה למסקנה אחת, והתכלית שאתה מבין בפסוק מובילה למסקנה אחרת. אז השאלה היא לדרוש טעם הדקרה, לשנות את המסקנה או לא. נכון? הגמרא אומרת שאם לשון הפסוק, לא, המסקנה שעולה ממנו לא מתאימה למסקנה של הדרשה, אז הדרשה שלך כנראה לא נכונה פשוט. כי הפסוק מנוסח נכון. הקדוש ברוך הוא יודע לנסח פסוקים. אם הוא ניסח את הפסוק באופן מסוים, שיוצאת ממנו מסקנה שלא תחבול בגד אלמנה, נקודה, כל אלמנה. ואתה פתאום עושה איזה דרשה, שאתה אומר, לא, לא, רק אלמנה ענייה, לא אלמנה עשירה. למה הפסוק לא כתב? אם הפסוק כותב משהו, והטעם לוקח אותך למסקנה שונה, כנראה שלא עלית על הטעם הנכון. טוב, למשל בהקשר הזה, שלא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, מאוד פשוט. הטענה שלי זה שגם אם הוא מרבה לנשים צדיקות כאביגיל, הם גם יסירו את לבבו. כי הסרת הלב זה לא בגלל שהאישה מרשעת. ושהוא מתעסק עם נשים כל הזמן, מקום מתעסק עם הדברים החשובים. מה שמסיר את לבבו זה עצם ריבוי הנשים, זה לא משנה מה הן הנשים. עכשיו, אתם רואים? אז אם ככה, הטעם שהם יסירו את לבבו הוא טעם נכון. זה לא, אין לי חשש שאולי הטעם לא נכון. אבל אם יש אי התאמה בין מה שאני מסביר לבין מה שכתוב בפסוק, כנראה שלא יישמתי את הטעם נכון, או הטעם, לא, הטעם שאני הצעתי כנראה לא נכון. כי עובדה שלשון הפסוק אומרת אחרת. אבל אם זה נכנס בלשון הפסוק, אין בעיה, תדרוש טעם הדקרה.
זה באמת מה מביא כנפקא מינה, זה שאם
הבן
יש
נצליטות, יש כאלה שבאמת לא דורשים טעם הדקרה גם בזה. אבל ההלכה פוסקים שבדבר כזה לא דורשים טעם הדקרה, בגלל ש... לא, כמו שאני מסביר את זה, לא בגלל שהטעם לא נכון, אלא בגלל שמי שידרוש טעם הדקרה יטעה. הוא ירשה לו להרבות נשים צדיקות. זה לא נכון. הפסוק אומר, לא ירבה לו נשים ולא יעשו לו לבוא. ריבוי הנשים מסיר את הלב. אוקיי? ולא יעשו לו לבוא, זה לא טעם לא נכון, זה טעם נכון. כי אתה לא מפרש אותו באופן, אתה לא מיישם אותו נכון. זה הנקודה. אין פה חשש שהטעם לא נכון. ממילא, גם במקום שהטעם לא כתוב בתורה, בהחלט יכול להיות שמה שאתה לא דורש טעם הדקרה, זה לא כי הטעם לא נכון מה שחשבת. אלא אולי אתה לא מיישם אותו נכון. צריך לבדוק את לשון הפסוק. אתה נכנס בלשון הפסוק, לא נכנס בלשון הפסוק. אפשר לדון, זה כבר דילמה. אוקיי? במקום שבו יש שתי אפשרויות שנכנסות שתיהן בלשון הפסוק, ואחת מהן יותר הגיונית, זה מה שאני אומר עכשיו, ודאי שנפרש כמו השנייה. כמו ההגיונית יותר. כי שניהם נכנסים ללשון הכתוב. אז אם זה הגיוני, אז כנראה שאני צריך לפרש ככה. ואם לשון הכתוב אומרת משהו אחד, וההיגיון אומר, או התכליתיות אומרת משהו אחר, אז למה לשון הכתוב כתובה בצורה עקומה? אז למה הפסוק לא התנסח נכון? לא דורשים, תאו הדקה, כנראה פספסת משהו. אוקיי? אוקיי, עכשיו אני רוצה שנעבור רגע על סוגיה שבה רואים את זה, את הדיון שעשינו עכשיו בצורה מאוד מאוד יפה. המאירי בהרבה מאוד מקומות כותב על הרבה דינים שהתורה מטילה לגבי גויים, שזה לא חל על הגויים שבזמנו, כי הם גדורים בנימוסי האומות, מתנהגים בצורה מוסרית, אנושית, סבירה. ולכן כל הדינים שאנחנו מוצאים בגמרא, דיני דאורייתא, לא רק דיני דרבנן, כל הדינים, שמדובר על גויים, לא משיבים להם אבדה, מפקיעים את הלוואתם, כל מה שאתם רק רוצים, לא מצילים את החיים שלהם בשבת, כל מיני דברים כאלה, וכל בטל ומבוטל, ברבי ירמיה. לא גזרה, לא חילול השם, לא דברים שתמיד אומרים. לא, זה בטל, ההלכות האלה לא קיימות, לגבי הגויים שבזמנו. ככה הוא כותב. עכשיו זה מהלך קלאסי של שמרנות מדרשית. יותר מזה, כמו שנראה בהמשך, המאירי בשום מקום לא מביא ראיות למדרש השמרני שלו. הוא עושה מדרש שמרני, אין ראיות. כן, מה המדרש השמרני אנחנו יודעים. המדרש השמרני אומר שהיחס שהתורה צוותה עליו לגבי גויים, עסק בגויים של אז, שהם היו מקולקלים בהתנהגותם, במידותיהם. הגויים של היום לא מקולקלים, ולכן היום זה אחר. אתם רואים, זה ממש מדרש שמרני, כמו שאני מדבר עליו. אבל בשום מקום לא תמצאו ראיה למדרש הזה. יותר מזה, המאירי אומר את זה על כל כך הרבה הלכות, שעל כל אחת מהן היית צריך להביא ראיות, שגם שם זה רק על גויים מקולקלים, וגם ההלכה הזאת זה רק על גויים מקולקלים, וכל מקום, אין, בשום מקום הוא לא מביא את זה, ובטח לא על כל אחת מההלכות. זאת אומרת שהמאירי עושה פה מהלך קלאסי של שמרנות מדרשית, בלי ראיות למדרש שלו. ובאמת על המאירי הזה, אנשים מתקדשים היום בצורה קשה מאוד. אני כתבתי מאמר על המאירי הזה, ודרך זה גם ניסיתי להראות מה המשמעות של שמרנות מדרשית, אבל כולם הגיבו מיד, מה פתאום? הוא כתב את זה בגלל הצנזור, כן, כדי שלא ירדפו אותו על זה שהוא, איך הוא מתייחס לגויים וכו'. זה היה מקובל בעבר. בספרים שונים היו כותבים תמיד, כל ההלכות כלפי הגויים מדברות על הגויים הקדומים שהם היו רשעים, והגויים של היום הם צדיקים כולם, כי פחדו מהצנזורים, פחדו מהנוצרים שירצחו אותם, או מהמוסלמים, לא משנה. בעיקר זה נוצרים. אז יש, זה לא מופרך, אבל יש דברים כאלה בהרבה ספרים שבאמת נכתבים מאימת הצנזור. אוקיי? אבל במקרה המסוים הזה לא נראה שזה נכתב בגלל אימת הצנזור, בגלל כמה אינדיקציות. אולי האינדיקציה העיקרית היא, המאירי לא כתב את זה בעמוד הראשון של הספר שלו, שאין לי מושג איפה הוא נמצא, כתב יד כזה שמצאו אותו רק לפני 150 שנה או משהו כזה, הוא לא היה לפני כל האחרונים המאירי. אז אבל בדרך כלל שכותבים דבר כזה, כותבים בעמוד הראשון של הספר, בגדול, כל הדברים שכתובים על הגויים בספר הזה, זה רק על הגויים של פעם, אבל לא על הגויים הצדיקים של היום. כן? כדי שכל אחד, הרי אף אחד לא פותח את הספר וקורא את כל האותיות רש"י בכל הסוגיות, נכון? אתה מסתכל בעמוד הראשון, בעמוד הראשון יש לך הודעה גדולה, אל תדאג, כל המסע, אם תראה במקרה פה איזו הלכה בעייתית לגויים, אל תדאג, זה לא אליכם, זה הגויים של פעם. אוקיי? במאירי זה לא כתוב ככה. המאירי בכל סוגיה וסוגיה, באותיות רש"י הקטנות, בכל מקום, הוא כותב, ודע לך שבכל מקום ומקום שהיחס לגויים נאמר בו, זה רק על הגויים הקדומים שלא היו גדורים בנימוסי האומות וכו' וכו'. הוא חוזר על זה בעשרות רבות של מקומות. לא בהודעה אחת גדולה, מי קורא את כל המאירי הזה? מה, הצנזור קרא את כל החידושי המאירי על כל הגמרא? אם אתה רוצה להגיד את זה ממת הצנזור, תכתוב בגדול, בעמוד הראשון. מה אתה צריך להכניס את זה בתוך החידושים שלך? מי קורא את זה שם בכלל? ולא רק זה, אלא להתעקש בכל מקום ומקום שיש איזו התייחסות לגויים, הוא חוזר על זה. הוא לא אומר כמו שבארנו פה, כמו שבארנו שם, הוא חוזר ואומר את העיקרון עצמו בעשרות מקומות. מאוד לא סביר שזה נכתב מימת הצנזור בלבד. נראה מאוד ברור שלמאירי הייתה פה איזושהי שיטה סיסטמטית. אתן לכם דוגמה למשל, רואים? כבר מתושש. ובבקמה בקוף י' ג' עמוד ב', מאירי כותב כך. יש, נכון? נמצא שאף עובדי האלילים ושאינם גדורים בדרכי הדתות, אסור לגוזלם. ואם נמכר לו ישראל, אסור לצאת מידו בלא פדיון. כן? נמכר לו עבד יהודי, אתה חייב לשלם את תמורת העבד. אתה לא יכול להבריח אותו החוצה וזה, זה גניבה, אוקיי? וכן אסור להפקיע את הלוואתו, כל מה שהחזל אמרו על גויים. אין, לא נכון, לא קיים. ומכל מקום אין אדם חייב לחזר אחר עבדתו כדי להחזירה לו. ולא עוד, אלא אף מי שמצא עבדתו אינו חייב להחזירה, שמציעה מקצת קניינו וחזרתו דרך חסידות, ואין לנו כפופים לחסידות למי שאין לו דת. אוקיי? וכן טעותו, טעות גוי גם מותרת, וכן טעותו אם טעם מאליו שלא מתחבולתו ולא מהשתדלותו, כן, של היהודי, אלא הוא טעם בעצמו, פשוט טעה. אין הכרח בהשבתו. כל מקום, אם נודע לו, על כל פנים חייב להחזירו, זה חילול השם, וכן אף בעבדה, כל צד שיהיה חילול השם בעיכובה מחזיר. עד כאן זה הדין לגויים רגילים, שימו לב, עובדי אלילים שלא גדורים בדרכי הדתות. פסקה הבאה. כל שהוא מהממין הגדורים בדרכי הדת, ועובדי האלוהות על איזה צד, אף על פי שאמונתם רחוקה מאמונתנו, אינם בכלל זה. אלא הרי הם כישראל גמור לדברים אלו. אף באבדה ואף בטעות, ולכל שאר הדברים בלא שום חילוק. בסדר? מאירי בעצם טוען שכל מה שדובר למעלה זה על גויים רגילים. ואפילו שם אגב הוא מחמיר, הוא אומר שמה שה... מה שחזל אמרו זה הרבה מאוד דברים לא נכון, גם על גויים רגילים שלא גדורים בנימוסי הדתות, אסור לגזול אותם ואסור להפקיע את הלוואתם, מה ששייך להם שייך להם, אבדה כבר לא שייכת להם, אז זה מידת חסידות, זה מותר לא להחזיר להם אבדה, אלא אם כן השחילו לשם ואז זה משהו אחר. אבל זה הכל על גויים שלא גדורים בנימוסי הדתות, אבל גויים שגדורים בדרכי הדת ועובדי האלוהות על איזה צד, לא יודע, יש להם איזשהו סוג של דת רחוקה או קרובה, לא משנה, הם לא בכלל זה. הם כמו ישראל גמור לכל דבר בעניין, ולא רק לעבדה וטעות מה שהוא דן בו כאן, אלא לכל שאר הדברים בלא שום חילוק. כמו יהודים גמורים. אוקיי? זאת דוגמה לטענה של, לטענה של סיסטמטית של המאירי, והיא חוזרת בעוד הרבה מקומות. כמו שאמרתי, המאירי מדבר פה על איזשהו חידוש עקרוני. יש בכמה ראשונים אפשר למצוא הלכות מסוימות שמתבטלות במקומם. נגיד בתוספות, יש בעבודה זרה, יש באיזו נשך, בבעל מציע. בכמה מקומות, תוספות למשל מתיר למכור בהמה לגוי ביום אדם. מה שכתוב בגמרא שעשו. אומר, בימינו כולם נוהגים להתיר. אומר הגויים, כנראה בימינו, פשוט מה שאסרו חזל, זה בגלל שהיו הרבה יהודים מקובצים במקום אחד, או בארץ ישראל, או בבבל, כשעוד היו מקובצים, בזמן התוספות כבר היהודים היו מפוזרים, ואז מה שקורה, אם אתה לא מוכר את הבהמה לגוי, אתה יכול למכור אותה ליהודי, לא תיתקע עם זה. אבל אם אתה נמצא חמישה יהודים באיזה כפר או באיזה אזור, ואין אף אחד אחר, ואתה לא מוכר בהמות לגויים, מה אתה עושה? אתה תישאר עם הבהמות, לא יהיה לך מה לאכול. אתה לא יכול להתפרנס בצורה כזאת, אי אפשר לעבוד ככה. על זה חזל לא עשו. זה התורה, לא חזל. התורה בעצם זה חזל כזה. לא, פני עיוור, זה אפילו דאורייתא. לא, זה דאורייתא. אבל על זה התורה לא עשה. ככה אומרים התוספות. אז מוצאים טיעונים כאלה, או ריבית לגוי, או כל מיני דברים כאלה, ובאיזו נשק. אבל מה שיעקב כץ כתב על זה מאמר, אז הוא אומר, כל הנימוקים האלה הם נימוקים מקומיים. ברגע שהתחילו יהודים להקל בדין המסוים הזה, באים התוספות ומלמדים עליהם זכות. טוב, אפשר להקל מצב. אין שם שיטה עקרונית בתוספות שמפקיעה את ההלכה הזאת מעיקרה. זאת כולה, זה היתר, כי אין ברירה או משהו כזה. אצל המאירי הוא לא אומר נהגו לעשות כך, אז ואני מוצא לזה הסברים. לא, הוא אומר צריך לעשות כך ואין שום הבדל בין יהודי לבין גוי לכל דבר ועניין. אגב, ביומא הוא כותב גם לעניין הצלת נפשו בחילול שבת דאורייתא. לא בגלל חילול השם, מראית עין, איבה, או כל המושגים האלה שמביאים פה היום כדי להתנצל או כדי בכל זאת לצאת בני אדם. לא, מאירי אומר בגלל שיש חובה גמורה להציל חיים במחיר של חילול שבת כמו יהודי. אין שום הבדל בין גוי לבין יהודי. חיים זה חיים. ומה היה אז? בגמרא כתוב לא ככה, לא מחללים שבת על גוי. ראש בגמרא. כי הגויים של אז לא היו גדורים בנימוסי האומות. לא היו בני אדם. אוקיי? אז זה ממש מדרש שמרני. והמדרש השמרני, כמו שאמרתי קודם, המדרש השמרני לא מגובה אצל המאירי בשום ראייה. מאירי לא מביא ראיות למדרש שלו. מביא ראיות שהאיסור, הפקעת הלוואתו, גזל, לא יודע, שבת עבדה, כל אלה מבוססים על רמתם המוסרית של הגוי. מי אמר? או על זה שהם לא עובדי עבודה, היו עובדי עבודה זרה, לא משנה, כל דברים כאלה. הוא לא כותב בשום מקום ראייה לזה. הוא פשוט מציע הסבר הגיוני, הוא אומר עכשיו, מי שאומר שההסבר הזה לא נכון, שיביא הוא ראיות. זה ממש השמרנות המדרשית שאני מדבר עליה. אתה מאמץ מדרש שמרני, בלי שיש לך ראיות עליו. עכשיו, יעקב כץ במאמר שלו, הוא היסטוריון מהאוניברסיטה העברית, עסק הרבה בהיסטוריה של ההלכה, אישי ובוחר במקורו, ענה הוא פרש. אז הוא שואל, אבל יש מקומות שבהם המאירי לא יתיר. למשל, חפצי הפולחן של גויים, כמובן נישואין עם גויים, זה לא מותר, למרות שהגויים בזמנו גדורים בנימוסי האומות. יעקב כץ מתלבט איך להסביר את הדבר הזה, למה הוא לא הלך עם היתר שלו עד הסוף. לגבי חתנות זה ברור, הוא להתחתן איתם זה לא קשור לרמתם המוסרית, אבל מה קורה עם חפצי הפולחן שלהם אם הם לא עובדי עבודה זרה? אז לא צריך לאסור את חפצי הפולחן, אז חפצי הפולחן לא אסורי בענה.
הם לא עובדי עבודה זרה, עד ברמה מסוימת.
מה זאת אומרת, עד ברמה מסוימת? זאת אומרת, זרה אמונה דתית שלהם או לא?
השאלה היא בגורמה, לדוגמה, ניקח את הפורוסלבים. אז אנחנו אומרים שלענייני העבודה, כבר אנחנו מוכנים לחיילים עליהם, אבל
ולמה? מה זה נקרא חצי עובד עבודה זרה? זה עבודה זרה או לא?
כי עצם זה שאנחנו פה מחזירים את חפצי הפולחן שלהם, אז בעצם אנחנו מכירים בכך שהפולחן שלהם הוא
הוא לא עובד עבודה זרה, הוא שכן. הוא כן עבודה זרה. אז אם הוא כן עובד עבודה זרה, אז למה אתה מקל בהפקעת הלוואתו או בכל הדברים האחרים?
עובד עבודה זרה בחלקו. בעניינים...
בחלקו. זה נקרא עובד עבודה זרה. עבודה זרה. עבודה זרה זה לא אם הוא משיב עבדה או לא. עבודה זרה זה מה אופי הפולחן הדתי שלו. ובדרך כלל, כשלומדים את המאירי, מבינים שהחידוש של המאירי זה שהגויים, בזמנו, הם פשוט כבר לא עובדי עבודה זרה. אגב, זה נוצרים, הוא חי בפרובנס. מדבר על נוצרים במאה ה-14 בצרפת, בפרובנס, לא, הוא טען שלא. ככה מפרשים אותו בדרך כלל. שהנוצרים, לפחות אלה שבזמנו, הם לא עובדי עבודה זרה. ולכן כל העניין מותר. אבל אז באמת שואל יעקב כץ, אז למה את חפצי הפולחן שלהם הוא לא מתיר? אז הוא מתחיל להסביר, הסברים פסיכולוגיסטיים, הוא לא יכול היה ללכת כל כך רחוק, והיה לו קשה פסיכולוגית, והוא ממציא כל מיני המצאות. התשובה הפשוטה לזה כמובן שכולם טועים. המאירי לא אומר שהם לא עובדי עבודה זרה. ודאי שהם עובדי עבודה זרה. ולכן חפצי הפולחן שלהם מותרים. אבל הם עובדי עבודה זרה נאורים. בני אדם, מתנהגים כמו בני אדם. זה שהם עוברים עבירת עבודה זרה, מבחינה דתית, זה לא אומר שהם לא מתנהגים כמו בני אדם. הם מתנהגים כמו בני אדם. אבל הם עוברים עבודה זרה. אז כל מה שקשור ליחס האנושי אליהם, שבת אבדה, הפקעת הלוואתו, טעות גוי, כל הדברים, הצלת נפשו בשבת וכו', זה בטל. כי הם אנשים טובים. כל הדברים האלה תלויים בשאלה האם הם אנשים טובים. חפצי הפולחן אתה לא יכול להתיר, זה פולחן של עבודה זרה. מה זה קשור לזה שהם אנשים טובים? האיסור של חפצי הפולחן זה בגלל שהוא נאבד עבודה זרה. לא קשור לשאלה אם הבן אדם הוא איש טוב. החידוש הגדול של המאירי זה בהלכות, זה לא בגלל שהוא לא טוען שהנוצרים בזמנו לא היו עובדי עבודה זרה. החידוש שלו אגב יותר גדול. שהנוצרים שבזמנו הם עובדי עבודה זרה, אבל בניגוד לתמונה שאפשר להבין מהתנך או מהתלמוד, מחזל, זה לא נכון שתמיד עובד עבודה זרה הוא איש מושחת. זה מה שמחדש המאירי. יכול להיות אדם שהוא עובד עבודה זרה, כמעט התפיסה הדתית שלו והעבודה הדתית שלו, אבל הוא לא אדם מושחת, הוא מתנהג בסדר. את הניתוק הזה המאירי חידש, לא זה שהם לא עובדי עבודה זרה. עכשיו כבר לא צריך, אין שום קושיות. ברור שחפצי הפולחן שלהם לא יהיו מותרים, כי זה עבודה זרה. מצד שני, כל היתרים האחרים, אין שום בעיה, היתרים ההם לא מבוססים על זה שהם לא עובדי עבודה זרה, אלא על זה שהם אנשים שהם מתנהגים בצורה אנושית. סבירה, יותר יש פחות, גם אצל יהודים יש יותר יש פחות, אבל באופן כללי מתנהגים בצורה אנושית. זה מה שחידש המאירי, ואז כל הקושיות עליו נופלות. יש... יו, קושיה ראשונה, כן, כמו שאמרתי קודם, קץ עצמו מקשה, כן, למה המאירי לא משתמש ביסוד שלו כדי להתיר בהנאה את חפצי הפולחן של הנוצרים? איך שאני אומר, כמובן, אין שום בעיה, כי זה לא קשור ליסוד שלו. הם עובדי עבודה זרה, כבני הורים. דבר שני, המאירי לא מאיר כלום על זה שהוא סוטה מדרכו של הרמב״ם. המאירי הרי עוקב אחרי הרמב״ם כל הזמן. בכל תחילת סוגיה מופיע פירוש המשנה לרמב״ם במאירי. נכון, מכירים? כל תחילת סוגיה במאירי זה מתחיל עם פירוש המשנה לרמב״ם. בכל מקום שהמאירי, לפעמים הוא חולק על הרמב״ם, אבל אז הוא כותב. גדולי המחברים, כך הוא קורא לרמב״ם. גדולי המחברים כתבו כך, גדולי המפרשים זה הרגל. גדולי המחברים זה הרמב״ם, גדולי המחברים כתבו כך, אבל היא נראה אחרת, או מישהו אחר כתב אחרת, והוא דן. בכל המקומות האלה, עשרות רבות של מקומות. הוא לא מזכיר כלום שהוא סטה מדרכו של הרמב״ם. שהרמב״ם אומר שהרי נוצרים הם עובדי עבודה זרה. אבל זה במפורש. שהמוסלמים לא, אבל הנוצרים כן. למה מאירי לא מאיר בשום מקום שהוא סוטה מדרכו של הרמב״ם בסוגיה הזאת? מותר לו, הוא עושה את זה לפעמים. אבל כשהוא עושה את זה, אז הוא מאיר. וכאן זו תפיסה עקרונית של הרמב״ם, הוא חוזר על זה בעשרות מקומות, ובשום מקום הוא לא מאיר שהוא סטה מדרכו של הרמב״ם. לפי איך שאני מסביר, אין שום בעיה, הוא לא סטה בכלל מדרכו של הרמב״ם. זה דרכו של הרמב״ם. אומר, הם עובדי עבודה זרה, זה ברור. רק אני טוען, וזה מה היה בתקופת הרמב״ם, יכול להיות שאז הם עוד היו כן מושחתים גם. אבל אומר המאירי, הגויים שאני מכיר סביבי, הם מתנהגים בצורה אנושית סבירה. לא טענה כללית על כל הנוצרים. טענה על הנוצרים שהוא הכיר. עכשיו אנחנו יכולים לדון בנוצרים שאנחנו מכירים, לא חשוב, אבל אומר, ברמה העקרונית, הוא בעצם לא צריך לציין שהוא סוטה מדרכו של הרמב״ם, כי הוא לא סטה מדרכו של הרמב״ם. המאירי גם לא כותב בשום מקום באופן מאוד ברור שהנצרות היא לא עבודה זרה. להפך, כותב בכמה מקומות, יש להם דת שאומנם רחוקה מאוד מהדת שלנו, נראה זה עבודה זרה, אבל יש להם דת. עכשיו צריך להבין שבתקופתו מוסר הלך יחד עם דת. לא היה דבר כזה חילוני מוסרי, כמו שיש היום. מי שהיה מוסרי זה אדם שהיה מחויב לעקרונות דתו. גם הדת הנוצרית מחייבת עקרונות מוסר, ולכן יש להם דת. ולכן הם מתנהגים בצורה אנושית. זה לא אומר שהדת שלהם היא לא עבודה זרה. זה לא אומר, יש להם דת, רק היא רחוקה מאוד מדתנו. בסדר, אבל יש להם דת, אז מה? כן, כל עובד עבודה זרה יש לו דת. נכון, אבל הוא מתנהג בצורה אנושית. לא כל עובד עבודה זרה, אבל יש, יכול להיות עובד עבודה זרה שמתנהג בצורה אנושית. אגב, דת, השפה תלמודית או המקראית אפילו, זה חוק. והדת ניתנה בשושן הבירה. נכון? שתהיה כדת אין אונס. הדת זה חוק. זאת אומרת, ברגע שיש דת, אז אנשים מתנהלים לפי החוקים, הם שומרים על עקרונות מוסר מסוימים. זה הכוונה שלו. הוא לא חושב שהוא מתכוון לומר דתיים במובן שאנחנו מדברים עליו היום. שם זה הלך ביחד. פעם זה היה ברור שאתה צריך להיות דתי, להאמין באלוקים כדי להיות איש מוסרי. היום זה כבר לא נכון. אבל אז להגיד את זה ולהגיד את זה זה אותו דבר. ולכן, גם זה שהמאירי לא כותב בשום מקום שהנצרות היא לא עבודה זרה, אלא כל פעם הוא אומר, לא, הם גדורים בנימוסי האומות. מה זה גדורים בנימוסי האומות? סתם פירוש מילולי. מתנהגים בצורה אנושית. זה נקרא גדורים בנימוסי. מה זה קשור לדתיות? זה לא קשור לאמונה דתית. השאלה אם אתה עובד עבודה זרה או לא. השאלה אם אתה מתנהג כמו בן אדם. כמו שבני אדם מתנהגים. גדורים בנימוסי האומות. זה הביטוי שלו בכל מקום הוא חוזר על זה. ובאמת גם בסברה, האיסור נגיד להחזיר את הלוואתם. למה שזה ינבע מיותם עובדי עבודה זרה? מה זה שונה מיותם נואפים? או רוצחים? למה דווקא עבודה זרה קובע? גם בסברה, הרבה יותר הגיוני לתלות את זה בשאלה אם הם מתנהגים כמו בני אדם. לא בשאלה אם הם עובדים עבודה זרה או לא. אצל חז"ל ובתנ"ך, זה היה מין מובן מאליו שזה הולך ביחד. זאת אומרת, מי שעובד עבודה זרה, הוא גם לא בן אדם. מקריב את בניו למולך, לא יודע, פוער לפאור, עושה דברים מכוערים כאלה ואחרים. זה היה מין, זה הלך ביחד. אומר המאירי, בסדר, אבל זה לא חייב ללכת ביחד. ואז כשזה לא הולך ביחד, אתה צריך לשאול את עצמך, אז מה שחזל שם הם עשו, זה בגלל האספקט הדתי שהם לא עובדי עבודה זרה, או בגלל האספקט המוסרי שהם לא מתנהגים כמו בני אדם. המאירי אומר, בגלל האספקט המוסרי. תראו את הרמב״ם על בבא קמא למד זין עמוד ב'. הוא מסביר שמה למה אנחנו מפלים גויים לעומת יהודים. למשל כשיש משפט בין יהודי לבין גוי, אז הולכים לפי הדין שיותר מיטיב עם היהודי. אז הולכים לפי ההלכה אם זה הולך טוב לטובת היהודי, ולפי הדין של הגויים אם זה הולך טוב לטובת היהודי. והרמב"ם, מה זה? איזה מין התנהגות זאת?
נהייך הקודמים.
אז הוא אומר ככה, נהייך הקודמים זה לא נאמר על משפט מעוקל, אין דבר כזה. ואל תטמע על דבר זה ואל יקשה בעיניך, אומר הרמב"ם בפירוש המשנה, כמו שלא יקשה בעיניך שחיטת הבהמות ואף על פי שלא חטאו. לפי שמי שלא בו המידות האנושיות, אינו בכלל האדם על האמת, אבל תכלית מציאותו לצורך האדם. ומי שלא מתנהג כמו בן אדם, הוא לא בן אדם, לא מגיע לו זכויות של בן אדם, הוא כמו בהמה, הוא קיים למען בני האדם. אז אתה מתעלל בו כמו שאתה שוחט חיות. מה ההסבר הזה אומר? אתם רואים שהמאירי ממש עוקב אחרי הרמב״ם, לא רק שהוא לא חולק על הרמב״ם. זה מה שהרמב״ם אומר. שכל הסנקציות והאפליות וההתייחסות הלא ראויה לגויים שאנחנו מכירים בהלכה, זה בגלל שהם לא מתנהגים כמו בני אדם. זה מה שמאירי אומר, למה שהוא יגיד שהוא חולק על הרמב״ם? הוא לא חולק על הרמב״ם. מה שמאירי רק טוען, שזה לא קשור להיותם עובדי עבודה זרה. אגב, הגמרא בבבא קמא בדף למד זין, אומרת את זה בפירוש. הגמרא אומרת. למד זין. הנה, אם אתה... משנה בדף למד זין עמוד ב' שור של ישראל שנגח שור של כנעני, סיפה של המשנה, פטור. ושכנעני שנגח לשור של ישראל, בין תם בין מועד משלם נזק שלם. זאת אומרת, אם ישראל הזיק את הגוי הוא פטור, אם הגוי הזיק את הישראל הוא חייב. אוקיי? זה נחמד. שפט צדק, מה שנקרא. בצדק תשפוט עמיתך, ולא מי שלא עמיתך. אז הגמרא פה, הנה, שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, בלמחת עמוד א'. שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, אמרי, ממה נפשר? יראהו דווקא דקנעני, כי נגח די ישראל, נמי לי פטר. ויראהו לאו דווקא, אפילו די ישראל, כי נגח דקנעני, נחייב, כן, למה יש הבדל? אמר רבי אבא, הוא אמר קרא, עמד וימודד ארץ. ראה ויתר גויים, ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח, כיוון שלא קיימו, עמד ויתיר ממונם לישראל. הוא לא נובר על עבודה זרה. בגלל שהם לא קיימו את השבע מצוות בני נוח שלהם, אז הקדוש ברוך הוא יתיר את ממונם לישראל. על זה הרמב״ם מדבר. מה זה אומר? שאם פתאום הם חוזרים ומקיימים שבע מצוות בני נוח, ועוד פעם שבע מצוות בני נוח לאו דווקא במובן הדתי, אלא במובן המוסרי. אם אתם לא גוזלים, הם נהגים נורמליים, מוסרית. אז היתר של ממונם לישראל לא קיים. זה מה שאומר הרמב״ם. וזה מה שמסיק מסקנות המאירי. כן, רבי יוחנן חוזר על זה, לא משנה, גם הגמרא בהמשך. אז זה כתוב מפורש בגמרא. הרמב״ם רק מחדד את העניין הזה. אז מה זה אומר בעצם? תראו למשל פה, בעבודה זרה קבעה ועמוד א', המאירי כותב, רוצה לומר שבעובדי האלילים, שבעובדי האלילים נאמר שלא היו גדורים בדרכי הדתות, ועד רבה, כל עבירה וכל כיעור יפה בעיניהם. וכבר אמר ראש הפילוסופים, הרגו מי שאין לו דת. ראש הפילוסופים לא התכוון לומר מי שחילוני, הרגו אותו. מי שאין לו דת, הכוונה מי שלא עובד עם החוקים, אוקיי? כל מישהו מעובדי האלוהות, אלוהות, אבל עוד פעם, במובן הזה זה לא העובדה הדתית. אף על פי שאינו מכלל הדת, כאן זה כבר כן דת במובן הדתי. הכוונה, הוא עובד עבודה זרה, אבל הוא מכלל האלוהות, הכוונה, יש לו אלוהות משלו, ולכן את המוסר הוא מקיים. אינו בדין זה, חלילה וחס. אוקיי? זה דבר ב... זה בעמוד א', קבע ועמוד א', קבע ועמוד ב', וכבר התבאר שדברים הללו נאמרו לאותם הזמנים, שהיו אותם האומות מעובדי האלילים, והיו מזוהמים במעשיהם ומכוערים במידותיהם. עניין האמור בקצת כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען וכו'. והשאר אומות, שהם גדורים בדרכי הדתות, והם שהם נקיים מכיעורים שבמידות הללו, ועד רבה, שמענישים עליהם, הרי הם אפילו מענישים מי שמתנהג ככה. כן? אין ספק שאין לדברים הללו מקום להם כלל, כמו שבהרנו. זה לא התנצלות מצנזור. כותב את זה בתוך החידושים שלו בדף למד זין עמוד ב' בבבא קמא. איזה צנזור הגיע לשם. אוקיי? וכבר נכפל זה הרבה בדברינו, הוא עצמו אומר, אני כתבתי את זה כבר הרבה פעמים, בכל סוגיה אני כותב את זה. למה? כדי שלא תצטרך לכמה דחקים שאתה מוצא בחידושים ובתוספות לא לצורך. מה מפורש? אני כותב לך את זה כדי שלא תעלה בדעתך בכלל אחרת. זה לא לצנזור. כשהצנזור הוא היה כותב את זה בעמוד הראשון בגדול פעם אחת. אלא ברור, זו תפיסה אצל המאירי. מאירי? לא יודע. שבדרך כלל אז כולם היו רבני קהילה, נדמה לי. אוקיי. עכשיו יש, אני, בסוף המאמר, יש מאמר פה, אולי אני אעלה אותו לאתר. הבאתי כמה מקומות מהאחרונים או ממפרשי המאירי, שבהם אפשר לראות גם את הניואנס הזה, לא רק את העניין של העבודה זרה, למשל הרב קוק, העיקר הוא כדעת המאירי, שכל העמים שהם גדורים בנימוסים הגונים בין אדם לחברו, הם כבר נחשבים לגרים תושבים בכל חיובי אדם. לא נכנס בכלל לשאלה של אם הם עובדי עבודה זרה או לא. עכשיו, זה חידוש בדיני גר תושב. חידוש גדול. זה חידוש ידוע של הרב קוק. בדרך כלל גר תושב זה גוי שצריך לקבל בפני שלושה דיינים, מבית דין ישראל, צריך לקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח ולגור בארץ ישראל. והרב קוק כותב שגר תושב לענייננו, זה כל גוי שמתנהג בצורה הגיונית, בצורה נורמלית, מקיים את החיובים שבין אדם לחברו. זה דבר, כן, הרב אבינר כותב, כמה ניסוחים כאלה, יש בבאר הגולה, על השולחן ערוך, יש כמה ניסוחים, זה תוכלו לראות כבר במאמר. טוב, אנחנו נעצור כאן, המאירי הזה הוא דוגמה למה שקראתי למדרש השמרני, אבל מאוד חשוב לשים לב שהמאירי לא מביא ראיה למדרש השמרני שלו. זו נקודה חשובה. מאירי לא מביא בשום מקום, והוא הולך על כל ההלכות כולן, הוא מבטל את כולן אחת אחרי השנייה, ובשום מקום הוא לא מביא ראיה לזה. ההלכה הזאת הייתה תלויה באיכות המוסרית של הגויים, ולא בעבודה זרה שלהם. אז איך הוא יכול לעשות דבר כזה? הוא היה שמרן מדרשי. שמרן מדרשי שמביא מדרש הגיוני, לא מוטרד מהשאלה, אולי אתה לא צודק. אני לא צריך להביא ראיות, גם אם אין לי ראיות. זה הגיוני. מי שחושב שזה לא נכון, שיקבל ויביאו ראיות. אוקיי? טוב.